כשזה נח ישראל טוב, כשנבד ממנו ערכו עצמי ולא הכיר את יתרונו, עד אשר זנה אחרי אלוהי נחר הארץ, נבד ממנו גם כן דעת ערכו. על כן, כאשר מתשוקה ברברית שמצאת כל גוי אדיר מארצי גויים של העולם הישן להחיב את גבולותו התעלה, מלכי ישראל גם הרעים שבהם מלכי חסד היו, והיה אפשר לרוח גבורה ועוז חפץ מוסרי להגדיל את לקוח הלאומי המדיני למצוא מעמד הגון. אבותינו אלה אשר במי עוזם לגבורתם הפוליטיים עזבו את צור ישעם, הלכו הרהבה ויבלו, מתעלם ממרכה פנימי של גלות תרומה, נזכו למדת מלחמה ולא בכיבוש ארצות, כי ניתן מהם סביב החיים האידיאליים, מחיי תרומה ועוזרה בגבורה, ניתעלמה מהם מטרה מוסרית גבוהה, נמצאים בגבותם של ישראל בעולם, כי לא בחרביים יש ארץ, וזרם לא שאלם, כי מנחה וזורך, או פניך כרס איתם, אתה ומלכי אלוקים. צווי ישועות יעקב, בחצר נגח, בשמך נבוס כמנו. אז אני רק מזכיר ממש נשכחות, קראנו את הפסקה הזאת עם שתי סוגי קריאות. קריאה אחת, שאולי יותר פשוטה, שבעצם אומרת שאם עם ישראל לא מחובר אל נקודת הקודש, אל הנקודה האלוקית שבו, אשר עם ישראל, שעושים רצון של מקום, עולים על המעלה, ושאם עושים רצון של מקום, הכל מספרר. כי זה בעצם בנוי בצורה כזאת שכל המרקם הלאומי שלנו, כל תנאי החיים שלנו, הם מראש כוונו אל הצד הקריטי הזה של קרבת אלוקים. וכמו שבכל דרגת דצחם, אם תסיר מנה את הנקודה הגורלית שבה תוציא מהחי את החי שבו, אז הוא גם לא יהיה צומח ואפילו לא יהיה דומם. אם תוציא מהאדמיות את האנושיות שבו, אז יהיה גרוע מן הבהמה. אז ברגע שמוצאים ישראל את נקודת הקודש שבהם, אז הם יאבדו את כל טעם החיים הפשוט להתקיים. כי כל מה שבכלל ברמה הישראלית מראש היא נוסדה, זה כדעתי אשר צווה דרך את בניו אחריו לשמור דרך השם ומצוא צדקה ומשפט. עמים אחרים מראש המרקם, המוטיבציה הלאומית שלהם נמנתה מסיבות כלכליות, מסיבות ביטחוניות, כל מיני סיבות של אחרים. כאן הכוח המעמיד שנותן את צדקת הקיום לחיים שלנו זה הבשורה הגדולה שאותה אנחנו מפעים לבשר בעולם. אם אנחנו לא מקבלים אותה, אנחנו מרגישים מטופשים, אנחנו מרגישים אכזריים, אנחנו מרגישים לא נוח עם עצמנו, עד כדי כך שיש לנו אפילו מנגנון של השמדה עצמית, של שונאים את עצמנו. כמו התיאור שמתואר כאן על מלכי ישראל, מלכי חסד היו, שדווקא אחאב שהיה אולי מלך מאוד מאוד עוצמתי, אבל אם אולי היה מחובר אל נקודת הקודש, אז בסופו של דבר זה מתגלה פתאום איזו רכוחיות מוזרה שלו אל מול מלך ארם, שבסופו של דבר מוכן את כל הנכסים הלאומיים לוותר, כי אם אין הבנה למה אנחנו קיימים, אז אין לנו אף חפץ קיום פשוט, שזה אם לבד מן דרכו העצמי בהקשר זה אלוקי, אז לא מכיר את היתרון, אז גם את הערך הפשוט שלו לא מסוגל להבין, וזה מה שבית הרב כאן מביא מהדוגמה של מלכי ישראל, מלכי חסד היו, וזה בעצם הפסוק, לא בחרבה משוערת וזורם, לא שיעלמו, כי מנחה או זורחה ואור פניך כרציתם. אין אף דבר שייתן לאומה ישראלית דלק חיים, אלא רק אם יהיו קשורים למדרגה אלוקית, מנחה או זורחה, כי בשמך נבוס כמנו. אבל קראנו אחר כך בעוד קראה נוספת, במיוחד על די מה שראינו את הביטוי, שזנח ישראל טוב, שמוזכר גם במקומות אחרים ברב, וזה הוביל אותנו לקריאה לא סותרת, אבל כן מפגישה דגשה הפוכה קצת. בהקשר של זה כאן, זה קשור לכל הרטו של המאמר. שעם ישראל, עם את היחס של הלוקות, הוא בונה דרך היחס הזר של עבודה זרה, שזרה היא לעובדיה. שפונה אל איזשהו כוח מיסטי שמוצא מחוץ לחיים, ולא ככזה שמגדיל את עומק נקודת החיים עצמה, שזה בעצם שלמד בין רכוע עצמי. עכשיו זה כאן שעם ישראל לא יודע שבקיר בך הקדוש, לא מאמין בעצמו ולא יכיר את יתרונו, שזה מה שהרב כותב באורות התחייה, החזרה שלנו מאתה בחרתנו, וזה שיש לנו משהו אחד, היא, וכל זה קורה אחרי שהדנך האלוהי ניחר הארץ, שהוא מתנקר אל הארציות, שעד יש כאן איזו תפיסה דתית שבהתחלה יכולה דווקא להתפרש כמשהו מאוד מאוד עם כל מיני תנועות ספירוליות רוחניות, מיסטיות שבאות להשתקף בתוכה, אז בסוף נאבד ממנו גם כן דעת ערכו. אם הוא לא חי את האלוקות כפי צורת הספיגה שלו בתוך החיים עצמה, אז בסופו של דבר כל גם העולם, אם הוא לא מכיר את עצמו, הוא לא מכיר גם את הערכים. אין לו ערכים שאתה יכול לזהות אם לא קשורים לנקודה עמוקה פנימית הזאת. שזה בעצם אולי יותר קשור למה שהרב כאן הרי מצטט מדברי הרמב״ם והגיע שלו לחמה עם השיליה, שלא נתעשו מדעת מלחמה ולא בכיבוש ארצות, שהרב שם אומר, הרמב״ם שם מדבר על הסכנה בהליכה אחרי כל מיני זרמים מיסטיים שלא מתיישבים איתם עם החיים, שבגלל שהם תלו את יהבם בכל מיני דברים שהם בחוץ לחיים, אז הם איבדו את החיבור של הקודש לחיים עצמם, לא נתעסקו בלמידת מלחמה ולא בכיבוש הארצות, כי ניתן במציב החיים האידיאל, שזה בעצם כל סוגיית האידיאל המקים, מחיית תאומה ועוזרה בגבורה. ובעצם הם נעקר בהם ההכרה עד כמה נקודת הקודש היא גם הנקודה הגורלית שאמורה להחיות את כל סדרי החיים עצמם. ובהקשר המסובך הזה כאן, שזה לכן קשור לכל המאמר דעת אלוקים, זה מסביר למה בגלל חטא של עבודה זרה גלינו מארצנו, כי התחברנו לכל מיני סוגיות רוחניות מנותקות, שלא ככאלה שבאים לרומם, להשביח את החיים עצמם. הפסוק שם גם בקלו חבר משוארת מקביל מאוד לפסקה באורות התחייה, רגע, אולי באורות התחייה נדלת, כן, אז סתם חבל שגם אני לא הבאתי ספרות, אוקיי, כדאי לנו בכלל שיהיה לנו ספר, הרבה ספרות, הייתי צריך להביא את הספר שלי, אבל אני רק ישראל יכולים לקבל אמונת אלוקי אמת השם אחד במלואה וטובה, וישותם מתמיד או תוסיף אומץ מזה ותרבותם תסגשג, אז יהיה בפריחה מצוינת. שאצל עם ישראל יש משהו מיוחד, שחיבור אל הקודש הוא גם מגדיל את החיים עצמם. השם זה כתוב כל זה בישראל, אבל הגויים לא באו לידי מידה זו, והם קיבלו את השפעת ישראל לא בדרך ההתפתחות, אז אצלם שהנצרות והאסלאם קיבלו לכל התוכן הישראלי, אבל קיבלו אותו בצורה מעוותת, שלהיות קשור לאלוקים זה להתנתק מן החיים. כן, הוא מלכה תרבותם, נלחם משותם הפרטית, שהיא זרה, חיצונית, אוכלית ומגושמת, ולכן הרב אומר זה בדיוק כמו שיוצר לקראת דור הגאולה, שהעולם מתקומם אל מול הדת, הוא תופס בדת משהו כזה שחוסם ומתנגד על חיים, הרב אומר, זה גם גורם לנו לחכות אותה בצורה עלובה, ואז תוך כדי הדברים, הרב אומר, שדווקא אותה דבר שמעורר אצל אומות העולם את הכפירה, דווקא אצל עם ישראל זה אמור בצורה אמיתית דווקא להעצים את האמונה, כי בעצם זה הכמיהה הסמויה שיש להם לגלות אור אלוקים בתוך חיים עצמם, לכן יהיה בעצמה הכרה זו, שם את הנקודה התוכנית ובגלל לעצמיות, תקראת ישראל לשוב ותשובה, לעשות חיל באלוקים. ואז כאן מצטט אותו פסוק שלנו, לא בחורבה משוערת וזרם לא ישלמו, כי מנחה וזרה באור פניך, כי רציתם בשמך נבוס קמנו. שאב אומר שדווקא דעת אלוקים נכונה היא מגדילה, היא מעצימה את כל תנועות החיים הלאומיות בצורה גדולה, בצורה שלמה. תודה, תודה רבה. כן, עכשיו זה אנחנו ממשיכים היום קצת קדימה. אומר הרב, ובכל מקום.
הרב אמר שהם הפוכות,
כאילו. לא, הפוכות לא במסר שלהם, כי הם יכולות לשים חשי. אבל מה הדגש כאן? הדגש כאן שיש חיים לאומיים בלי קודש, או שהדגש כאן שיש קודש ולחיים לאומיים. בסוף המסר המאוחד הוא שכל אומר חיים ישראל שבא לומר עד כמה, כמו שדברנו בחמשת המדרגות הראשונות, שכל שאדם יותר מתכנס לעצמו, הוא גם יותר מתקרב לאלוקים, שבדעת אלוקים נכונה יש הזנה הדדית, שלא אפילו למרות זאת, למרות שהוא קשור לאלוקות, הוא קשור לעצמו, אלא אדרבה, זה לעורר את אותה נקודה, כדי לעורר את מידת את ספירת המלכות, את הספירה של איך אלוקי מתגלה בתוך החיים עצמם. ממשיך רבות. ובכל מקום, כשיש הכשר לאידיאלים גדולים, להיות מחיים ומעודדים, שוב אין אידיאלים קטנים ושפלים מהירים שם. ושרגה בתיהרה מי מענה. כאן הרב את כל הסוגיה של מאמר דת אלוקים, שבשעות הקודמות הוא אמר איך הם משליחים על סדרי העוז הלאומי שלנו וכוחות החיים הלאומי שלנו. מכאן הרב עכשיו מכוון את הדברים אל דורנו אנחנו, עד כמה מבט נכון של דת אלוקים נזקק בדור של גאולה. וזה מה שהרב אומר, שיש כבר, אני עכשיו משתמש בביטויים שאני מזכיר, יש את האידיאלים גדולים לעומת אידיאלים קטנים. יש שרגה לעומת תיארה. בהמשך הרב משתמש בעוד ביטוי נוסף, יש את הלבושין דלביש בספרה, ולבושין דלביש ברמסה. שבעצם זה שלושה מערכות מקבילות שמבטאות את אותו יסוד. יותר נוח אולי לכן להבין את הדברים האלה, קודם כל דרך הביטוי שרגה בתיארה מי מענה, כזה ביטוי שהרב מזכיר אותו לכמה וכמה מקומות. ובאמת עוד פעם, טוב, אולי אנשי הרות שיש כאן יעזרו כאילו, כי זה פשוט ספר הרות מזכר הרבה פעמים, מוזכר גם קצת בעיניה. תמיד שהרב מדבר על ביטוי שרגה בתיארה מי מענה, אני קודם כל רוצה לרגע להסביר את המשל, שבעצם אומר שבאור הצהריים, אז אור קטן הוא לא רלוונטי, הוא חסר משמעות, הוא אפילו לא מהיר, וזה בא לידי ביטוי, בכוונה שאני רוצה לחדד את זה, כי זה בדיוק מה שנהיה לי קרה המסע של הרב, דווקא בשעות דמדומי חמה. שהיה מקום לומר שלא צריך את, את השרגה במקום שיש תיארה. במקום שיש אור של צהריים, אז מיותר האור של ה... של הניר. אבל רואים לא ככה. רואים שבשעות דמדומי חמה, שהתאורה היא כבר לא של היום, היא לא מספיק חזקה. אבל רואים, כן, אם יצלחם לנסות פעם באוטובוס ללמוד ככה, בשעות דמדומי חמה, רואים שהפנס לא אפקטיבי, כאילו, כל עוד האור של השמש נמצא, ולמרות שהוא כבר מאוד מאוד חלוש, והשמש כבר נמצאת במצב של שקיעה, אבל הפנס לא מצליח להאיר. וזה חידוש הרבה יותר גדול, לא שלא נצרח, אלא הוא לא מצליח לפעול את פעולתו. שהדבר הזה בעצם אולי קשור לכל מיני מערכות אופטיות סמויות שקיימות בנו, שברגע שיש תביעה, כמו שאבקן אומר, לאור גדול, הסוג של אור קטן הוא בכלל לא נמצא במחם מסלם לזה כאן. הוא לא מסוגל בכלל להעיר את לתת את התפקיד שלו, כי אולי זה... לא יודע, משהו באמת, כמו שמעתי במערכות של המבנה האופטי של העין, משהו קשור להורמונים שלה, לא למה תורמון של יום, משהו אולי גם קשור למערכות פסיכולוגיות, אבל מלא קורבן כך, יש תביעת חיים של יום, שמלא מרחבי חיים של לילה, הם לא פעילים שם. הרב אומר, למהלך האידאות, שהאידאה האלוקית, נחשבת שרגה. האידאה האלוקית נחשבת תיארה, והאידאה הדתית נחשבת שרגה. זה ככה הרב מפורש מסביר שם במהלך הידיעות. שם הוא אומר דבר נוסף, שלכן זה הסיבה שיש הרבה כוכבים שהם הרבה יותר גדולים מהשמש, הרבה יותר מהירים מן השמש, אבל ביום לא רואים את הכוכבים האלה. ורק כשמחשיך היום, רק אז אפשר לראות אותם כוכבים. כביכול, יש משהו בלילה שאדם מסוגל לראות הרבה הרבה יותר מאשר היום. אבל דווקא מכיוון שאין אור שמש שעוטף את האדם מכל צדיו, זה מה שאפשר לאדם להיפגש עם אור הכוכבים האלה שעיקר מוקשם בלילה. ואף על פי כן, זה לא הופך את הלילה להיות במעלה יותר גדולה. כי זה כוכבים כאלה שהם סוף סוף רחוקים מן האדם. לעומת השמש, שזה כן, כל הכוכבי לכת, כל הגלקסיות השונות, זה הגלקסיה שלנו, שהיא בעצם עוטפת אותנו לגמרי. בנמשל, יש את האידאה האלוקית, לעומת האידאה הדתית. האידאה האלוקית זה איך האור האלוקי עוטף את כל החיים כולם, מרומם את כל החיים כולם. האידאה הדתית יותר מדגישה את השניות, את הפער שקם בין האדם לבין האלוקי. זה גם עוד פסקה בספר אורות, אני אראה את זה בעל פה, באורות ישראל, פרק ז', לפי זוכרני, או פרק ח', פסקה ב', איך?
שם זה הפוך
לפה. אז בוא נראה, ויהיה לי אולי...
שם אומר ששרגע בתיאר הזה רק...
לא, 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 לא פסקה ג', שנייה, אני לא פסקה פסקה ג', אני קודם כל פסקה ב', אחר כך נגיע גם לפסקה ג'.
יהיה לרב
כבר. מה זה? או, יפה, יפה. מה שייך?
אבל אין משהו
שמלבן, כאילו, לא יאבן השמשות? אני רק מתחיל לפתור את הסוגיה הזאת, אנחנו נצטרך לדבר על זה הרבה, כאילו, על כל סוגיית... כן, כל סוגיית בין שמשות צריך לדבר עליה עוד מעט. אני רק כל בא בכלל לפתח את המושג בכלל של שרגע ותארה, ואת כל המורכבות הזאת של שתי סוגיות האלה. אז אני עכשיו דווקא, אבל יותר רוצה רק להביא את המונחים של הידיעה אלוקית, למרות הידיעה דתית, שיצא ב... כאלה תסתכלו בעמוד קופיוד במהלך עדות הרב כאן מדבר על הפרטיות המעשית של שמירת תורה ומצוות ודוקן הפרטיים וקבלת שכר ודיבור על ענייני העולם הבא שהם התגלו בתקופת בית שני. אז הרב אומר זה היה כנר לפני הבוקה וכשר גבי תיאר, שם אני לוקח את הביטוי הזה, שהיא החלה אתה בסוכו שאור הכלי הגדול באמת השני להתקבל להיוולט בהופיע הפרטי המיוחד, שזה כל מיני סדרי עבודה שקשורים להמנת לקבל פרס, סדרי עבודה שמדברים הרבה על עניין העולם הבא ועולם, ועולם הנשמות, שזה בעצם אצל הרב הביטוי של כן, שרגע, שזה הרב מחנה כאן הידיעה דתית. אני צריך לרגע להסביר מה זה הידיעה דתית, אז אני מדלג לרגע לאורות ישראל, לפרק ח' פסקה ב', שם הרב אומר, עבודת השם נחלקת לשתי מערכות. המערכה אחת בעמוד קופסה מחזיין, המערכה אחת דובעת מה שצריכה להיות מתגלה במעשים אותה הכרה, שמודבעת ומחלקת להיות קבועה בנפש האלוקית שבאדם. שאתה מרגיש שהוא צריך לתת כבוד לרצורו, להודות לו על טובו ולפאר שמטיפותו. שבעצם באדם יש כמיהה לעורר את הכבוד אל הקדוש ברוך הוא. לעורר את הזיקה, את הכמיהה שלו אל האור אלוקי. שאותה הכרה מתגלה במעשים, עושים על פי המעשים דתיים, ודתיים זה בעצם, אני כבר אומר, הידיעה הדתית, מוגדרים מפורטים, עושים בקביעות ציבורית שווה. זה מערכה אחת שאני כבר אומר שדקה אפשר להבין את כל עולם המצוות, ככאלה שבאים לכבד את השם ולעורר את הכמיהה של האדם לאלוקה. והמערכה השנייה היא באה לא לבד להוציא אל הפועל את התגלות של כבוד השם מתעלה, כי אם להטבת החיים של הפרט ושל הכלל, שהמערכה השנייה היא בעצם אומרת להם כמצוות לתקן עולם מלכות שדי, להשביח, להגדיל את האור האלוקי בתוך העולם כולו. מסביר הרב, על יסוד המצוות, שעומדות בגדרים אלוקים בתורת הקדושה, אז מה המצוות הישראליות באים לעשות? האם קשורים לקבוצה הראשונה או לקבוצה השנייה? היא התורה בצדנו של לעשות כל החוקים האלה לטוב לנו. שם צדן מבדה של טובה, זאת אומרת, קשורים למערכה השנייה, שעיקרם של מצוות באה לתקן עולם מלכות שדי, לטוב לנו. ומכל מקום, במצוות הבאים גרנוז גם דבר נוסף, וצדקה תהיה לנו, שאותה הרגשה כלי של הכרת כבון השם, על די החרדות אל דברו, הרב משתמש בכוונה בביטוי הזה, ממילא מתגלה בעשיית מצוותיו, כן? זה ודאי שבמצוות יש גם את המימד הדתי, את המימד שמעורר את הקשר האדם ללוקם, אבל עיקר התכלית של המצוות היא תיקון עולם מלכות שדי, שזה בעצם מה שנקרא האידאה האלוקית, שבעצם הופכת את כל החיים כולם להיות אלוקים, לעומת האידאה הדתית שהיא באה מתוך פער שקם בין בורא לבין נברא. כוכבים, כמו שאמרתי, זה בעצם מבחינת שרגע, זה בעצם התעסקות בענייני עולם הבא, במשהו כזה של מערכת היחסים שהיא קצת עדיין חיצונית, זה מערכת של האידאה הדתית, שבית שני מאוד מאוד התפתחה. והאידאה האלוקית שהתגלתה במיוחד בבית ראשון, היא עולמך תראה בחייך, היא האור אלוקי כפי איך שהוא בא ומגלה, מתקן ומגדל, מעבד ומשכלל את כל סדרי החיים עצמם. הרב כאן בהמשך אומר,
אבל זה חידוש לא?
מה זה?
כאילו לתלות שהאידאה האלוקית זה כאילו עלה טוב לנו.
כן, נכון.
כי כאילו שם במהלך הידעות רואים שזה האידאה הדתית היא רק היא בת, היא תולדה של האידאה האלוקית.
אני אסביר.
האידאה האלוקית כוללת את הכל, והאידאה הדתית היא כאילו
משהו נקודתי. חלק לזה, הכוונה לא שבאידאה האלוקית אין מצוות. היא מאבחנת את הסוגיית סדרנות של המצוות, שזה קשור לפרטי מצוות, ואת העניין של שכר ועונש, מאבחן בתוך המכלול משהו מסוים. זה בדיוק מה שכאן הרב אומר כאן, ומכל מקום תקעת אלינו, שממילא מתגלה בעשיית מצוות, שיש משהו בתוך הדבר הזה שמילא מתגלה. אני בדיוק בא להסביר ככה. כי את כל המצוות כולם אפשר לראות בשתי מבטים. אפשר לראות אותן ברמת ההרמוני, שכל מצוותיך היא אמונה, שכל המצוות הם לא צו לצו, קו לקו, זה פה, זה שמה, אלא זה עובר אחד כללי של גילוי ששם השם בעולם. עד כדי כך שבית ראשון לא היה התעסקות גלויה בסוגיית המצוות. לא שלא קיימו מצוות, לא הייתה התעסקות פרטנית בתוך הדברים האלה. הזכרתי לכם פעם פסקה שהרב אומר שלכן, כן, בכל התנ"ך אנחנו לא רואים ממש מצרים בודדים, לא מוזכר אף פעם בתנ"ך ויחלות את תפיליו או ויטול את לולבו או משהו כזה, לא, אין, נכון, זה כאילו מי שקורא את התנ"ך יכול חייב להתבלבל לחשוב שהם היו אנשים חילונים, כאילו אין, יש רק אולי בסיפור של דוד בת שבע שהיא מתארת מנדתה, איזה פעם חריגה שהוזכר ככה משהו כזה שמזכיר לנו שגם הם חיו באורח חיים דתי. הרב לצל אומר שבבית ראשון, מכיוון שעוד פעם, האידאה הלוקית הייתה כורח מוערה, אז הכל השתלב בתור דבר אחד, אפילו לא אני לא יצא עכשיו להדגיש את הדבר הזה כי זה משהו פרטי, כן, כי זה יש לב מאוד גדול, שזה היה חלק מהסיבה שגם כל בית שני פתאום התחילו בו הרבה הרבה מחלוקות, איך סוכה צריכה לבנות 400 או 10 פחים, מה, איך החליטו המחלוקות האלה, מה, אתם לא שואלים את הסבא שלכם כמו הוא עשה, אבל סבא שלי לא שואל את השאלה הזאת, הוא חי, זה סוכה וזה לא סוכה, הוא לא יודע להסביר למה, הוא לא בדד עם סרגל, זה פשוט חיו את הכל כמו שבמוזיקה אדם לא חי אותה ואותה ואותה, וכמו שאני אומרת, שואלות רב שלום מקליבך, האם עם השם שלך מתחיל באוקטבה הזאת, אוקטבה אחרת, או לא יודע, הוא פשוט חי את זה, ככה חיו בבית ראשון, הכל היה בצורה כללית. אז זה בדיוק מה שאומרים להדגיש, זה לא שאידאה דתית זה המצוות, זה אידאה אלוקית, זה לא יודע, זה לתפוס הרבה רגשות. זה הכל כמו שאמרנו, קשור למצוות, זה בדיוק מה שעוד מעט נראה, באיזה לבוש הם לראות אותם. בלבוש ידי צפרה או לבוש ידי רמסה. לראות אותם בהקשר של האור של האידאה אלוקית, או לראות אותם בהקשר שפתאום אתה לא רואה את כל האור אלוקי, שהשמש שוקעת, פתאום אתה רואה המון 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 כוכבים, אתה רואה המון המון תופעות פרטיות, ואולי אפילו תופעות שלא היית שמה לב ברגע שהשמש נדריכה, כי כל התייחסות לכל מיני מדרגות תוכניות גבוהות, לכל מיני הצטפות של פרטים לא היו נקרים, כי היו נבלעים בתוך ההכלה הזאת של הידי האלוקית. אבל בהקשר הזה לכן הרב אומר, אבל צריך לזכור שעיקר התורה היא הידי האלוקית, שזה בעצם שהיא בת זוגתה של הידי הלאומית, שהיא בעצם באה לרומם את כל אחים כולם, לרומם את המקומותר הגדול. והרב כאן ממשר הפסקה, אני אזכיר את זה רק בעל פה, אומר שהחידוש של ישראל הוא לא בידי הדתית, שגם לגויים נתגלו סדרי עבודה אבל, של תקסים דתיים נקרא לזה, אבל הצד המייחד את ישראל זה דווקא הצד המשפטי של התורה, שהצד המשפטי של התורה הוא בחינת סברה למה לקרא, שכל בבא מציע, בבא בתרא, אין בפסוקים, זה חוזר בעצם גם סבת לבית ראשון, זה חוזר ל תנועת חיים כללית שחי אלוקות, כאילו שבהקשר מסוים זה כאן, אז דווקא למשפטים נאמר, ואלה משפטים שטסים לפניהם ולא לפני מות העולם, זה המקום הזה שמייחד אותנו לפני מות העולם, דווקא המדרגה הזאת שנקראת אידאה אלוקית. בהקשר הזה זה גם עוד מקום שאני מזכיר את הביטוי שרגה בתיארה, נמצא בתחילת תורות התחייה, בפסקה חיית שם, נכון? שרית קטן דבר גדול. איך י' ד', כן? שם הרב נכון מדבר על האור של קדושת האבות שהיא בחינת שיחה, לעומת האור של הבנים שהיא בחינת תורה. ששיחה, כמו שהרב הרבה אומר, שכל יכולת חיים, שזה בעצם גילוי אלוקי לא מכוון. כמו שיח השדה, כמו ביצל לסוח, שהוא לא הולך לנחם מסוימת, כמו 9 קווים של שיחה. של את כל האנשים, שזה בעצם משהו ספונטני ולא משהו מכוון, לעומת תורה שהיא הדרכה. וגדולתן של האבות היא לא גדול שיחתן, שהבדל יותר מתורתן של בנים, זה לא ריבותה של אמורו של שיחה זה גדול, אלא בגלל שזה שיחה זה גדול. שאצל אבות הכל יתגלה בצורה של חיים, שירב בפסקה הבאה כאן, נמצא בקובץ א', תף תף עין, עין לפי זוכני, שהפסקה אחר כך היא מדבר שזה בעצם הספרות, שמה זה שריד קטן מדבר גדול, ויקר מולה מדבר קטן שלם, שזה שיחתן של עבדי אבות, אז אבא אומר שיחתן זה ספרות, עבדי זה החילונית, אבות זה ישראלית. שאפילו הספרות החילונית, אבל ישראלית, שמתגלה עכשיו בעת הקץ, תובעת חיים. והיא שריד קטן מדבר גדול, היא שריד שבעצם מעוררת את תביעה לגלות אור אלוקים בתוך החיים, למרות שהיא ודאי ארורה, וזה לא פסקה שם, פסקה שם אומר שלכן אין ארור מדבק בברוך נאמר על יעזר, אבל בסוף יצא מכלל ארור לכלל ברוך, אחרי מה שהרב כאן אומר, שהתכלית העתידית וזה כל תפקיד של תורתן של בנים, נכון לך מסיים שבסוף תתגלה שהיא תורתן... לאסוף, כן? אלה הם אשר קיעו את תורה הלונה. זה מצוותם של עבדי אבות, שהיא גולתם של בנים, שזה בעצם כל העבודה של תורתם של בנים, שבעצם יותר בית שני, להפגיש אותנו עם העומק שגנות בתוך המדרגה הזאת. אז תוך כדי הדברים, רק המשתמש, שבביטוי הזה נידחים הם הורים הקלושים, שגה בתארה, חוצפה מגשת אותם, ובתוכה רוח השם נוססת, שחלק מתביעת ה... התהליכי הגאולה זה לגלות מחדש את התיארה, ולכן דוחים את השרגה, דוחים את האורות הקטנים בפני אותם אורות גדולים. כן, רק אנחנו בדבר הזה מבינים שאנחנו בעצם, וחשוב מאוד להקדים, לומר המעבר מגלות לגאולה כמעבר מבית ראשון לבית שני, יכול שבצורה חיצונית לא משנה כלום, אבל הוא משנה המון בהקשר של הדברים. זה לכן הביטוי של לבושי די רמצה ולבושי די צפרה, הם בעצם, העברים נשארים אותם איברים, עם כל רמח ושזה גדים. אבל כשאתה לובש אותם מלבוש מסוים, אז אדם נראה מסוים. כשפתאום אדם מסוים לובש לבוש אחר, הוא נראה אחרת. וההקשר כאן צובע את הכל בצורה אחרת, כמו שבציור, שהרקע של הציור הוא זה שקובע איך לראות כל פריט ופריט בציור, אז עכשיו עושה כאן, הרקע כאן הוא העיקר. המרחב הוא כאן העיקר, שזה מה שיוצר את המצב של התיארה אל מול המצב של השרגה. שבהקשר... איך?
חסר בחיים, חסר
בתפנים. כן, אבל למרות שבפועל, שתראו אותו ואותו, תצר במציאים, שתי המנחים צולים של אותו דבר, זה דבר כזה שקשור לניקון, לא לתווים. זה משהו שקשור לרקע של הציור. הרקע של הציור פשוט צריך להבין, הוא הדבר הכי חשוב. איך?
זה לא רק לבושים, זה כל הפנים, כל הניגון.
כן, לבושים הם בדיוק, זה מה שתזכיר להם, ליצור את הניגון. כי ליבושים זה בצקנה, איך הקראת את האיברים, וליצור בהם הקשר מסוים. זה הכל שמקשר אותם. שבצורה אמיתית, הביטוי ליבושים הוא הביטוי הכי חשוב. רבי יוחנן קרא לימן עם חודתי, זה בדיוק מה שנותן את ההקשר של הכבוד של האדם. אז מה משנה אם עכשיו הראש הישיבה מגיע עם הפרק שלו, מגיע עם הפיג'מה שלו, זה אותו ראש הישיבה. לא, אבל פתאום אתה רואה, כאן אתה רואה ליצן, כאן אתה רואה, אדם מכובד, כן? אז באמת הנה חנמי, אתה רואה את זה כאן. המשל הזה של משה סמרה רק בא להדגיש, לא השתנה כלום בגוף של הדברים, אבל השתנה הכל במרחב של הדברים. שכאילו בעצם יותר לרב חשוב לומר, שאילולי המשל הזה, הם אומרים, טוב, עכשיו כבר מצוות בטלות, זה לא רלוונטי, בגלות, התעסקו שולחן ערוך, אנחנו יותר נתעסק בריקודים וברוח הקודש, דברים אחרים לא. זה אותו דבר, אבל השאלה, מתוך איזה מבט אתה רואה אותו, מתוך איזה הקשר אתה רואה אותו, זה בעצם המשל המיוחד הזה כאילו בא להדגיש בתוך הדברים האלה. שזה בעצם אותה אור המיוחד שישראל באים לגלות בעולם, את המקום המיוחד הזה של כן, של שעוד פעם אני יהיה חשוב עוד מעט להדגיש שהוא לא שולל את כל המעלות שקשורות בשרגה, אבל הוא מגלה אותם במבנה חדש, מבנה רחב גדול יותר, כאילו כן.
אז כאילו בעצם ההתחדות של הידיעה האלוקית והידיעה
הלאומית
שבמשל של היום והלילה,
כן,
כאילו זה אמור להיות איזשהו שילוב של השניים, או שהרב אומר לא, יש לנו תיאר, הרי פשוט בפנים, רק אנחנו לא רואים אותם, יש את הכוכבים, כאילו.
כן.
זה עור למצב הראשון של פשוט תיאר, או שאיזשהו אחדות
שהאידאה אלוקית והאידאה הדתית התכוונת, כן, כן, נכון. זה בדיוק כל מה שאמר במהלך האידאות.
למשל של הלילה והיום,
שהרב
אמר בעצם, כשיש חושך, אז הכוכבים מתגלים, שזה כאילו האידאה הדתית. אני חושב כאילו באחדות
עתידית.
עתידית.
נכון, שאלה מצוין. כי הרי הרב במהלך האידאות אומר שכל עניין של בית שלישי מאוד מדויק שם, הרב אומר שוב כל האורות יתגלות. גם האורות של בית ראשון וגם האורות של בית שני. ויהיה הרמוניה ביניהם, כי זה בדיוק גם מצד שני סיבת חורבן בית ראשון, שהיה בה רק כללים ולא היה בפרטים, זה גרם לקריסה שלה, והבית השלישי שיבנה, הוא יהיה יכיל את שתי האורות האלה ביחד.
הרמוניה שהיה בפרטים.
איך, מה זה?
הרמוניה שהיה בפרטים, פשוט בנגינה יותר טבעית.
כן, נכון. בצורה כזאת שאני רק מדגיש, אבל בית ראשון, מכיוון שהאור היה כל כך חזק, אז הוא נתן את הפניות להדגיש גם את המקומות המסוימים האלה שם, כמשלבים מתוכו, אני אסביר מה הכוונה. כי יש סוף סוף גם מעלה אמיתית שקיימת בידי הדתית, והידי הדתית לא באה רק בתור מתוך חסרוננו, אלא באה להשלים משהו שהיה חסר בידי אלוקית. וזה את יסוד הנבדלות. כי הידי אלוקית מאוד מאוד מהירה, אור אלוקי, אימיננטי שחודר לחיים, אבל יכולה קצת להשכיח את מקור הכל. ולכן, בית שני, בצורה אמיתית, בא ליצור איזשהו איזון מסוים, שכחלק מהפקת לקחים מהשברים של בית ראשון, שבא להדגיש שגם את המקום של הנבדלות, זה שיש את ה... כמו שחזל אומרים שאנטיגנוס איש סוחו היה בעצם רצה עדיין משרי כסת הגדולה, כן, והוא רצה להמשיך את הראש של בית ראשון, נאמר אל תהיו כבדים שמשו את הרב על מנת לקבל פרס. חזל אומרים שבגלל זה יצאו מנו צדוקי וביתוס כאילו, כן, ולכן זה מה שהמשנה באבות הוסיף ואמר ככה משביר המהר"ל, והיא מורה שמי המלכים, שתוסיפו גם על המקום הזה של לעשות את האמת מצד עצמה, אבל תוסיפו גם את הממד של והיא מורה שמי המלכים, שהוא בעצם המקום שבא מתוך המדרגה הזאת של השרגה שמוסיפה לדברים. אז כאילו במידה מסוימת יש כאן זה שתי צדדים אמיתיים שצריכים להשלים אחד את השני, וזה בדיוק מה שקשור לפסקה שקודם רציתי לומר, כי הפסקה אחר כך באורות בפרק ח' איך איך? לא עכשיו, אילה מרגון שלושה מושגים, יש אילה לאומית, לא מדבר עכשיו. אילה לאומית היא הבת זוג הטבעית של אילה אלוקית. אילה דתית היא כזאת שעומדת אל מול אילה לאומית, והיא זאת שגם את אילה אלוקית מביאה בסדר ספציפי מסוים שלה, שיותר בא בהתעסקות בפרטיות של המצוות. בצורה כללית, שעל פי רוב שהידיעה הדתית שולטת, הידיעה הלאומית בכלל לא קיימת, שזה בעצם כל תקופת הגלות, כן? ובשיבה שלנו לבית שלישי, לידיעה אלוקית, שתשוב ותתרפק, שהראיה תתרפק על דודה, ויהיה חיבור משתי הידיעות האלה, אבל היא תבוא עם רוממות של האידאה הדתית, שכל מיני תשמר את הקשר שלהם, לא במקום כזה שעם כל העוצמה שקיימת בהתמזגות בשטרות האלה, אבל שתורד גם את התביעה לגודל, שזה קצת בהקשר של מה שלנו, את היחס אל העצמות, שזה בעצם המעלה של האידאה הדתית שהיא באה לבנות, וזה בעצם כל תקופת הגלות באה לעורר גם את המקום שלדעת שיש משהו שמצא מהלכים שלנו, ועל ידי זה נוצר איזשהו מערכת שלמה, ולכן תקופת הגלות היה את התפקיד המסוים שלה, אבל בדיוק הרב כאן בא מצד שני להזהיר אותנו, אם אנחנו לא נכין את הדרך עכשיו בגאולה להשיב מחדש את הידי האלוקית, ונשאר רק עם לבושי רמסה, עם לבושי הערם, אז המציאות תקרוס. ואני אולי כבר קצת אומר את הדברים, צריך להגיד אותם אחר, להגיד אותם כבר עכשיו, אבל כמו שהקדמתי מקודם, אתה אומר, הדברים האלה נכונים לא רק בשלבים מאוחרים של הגאולה, אלא אפילו בשלבים התחלתיים של הגאולה, ששם עדיין צריכים הרבה את הידיעה הדתית, כי אנחנו לא כבר מיצאנו את כל העבודה של הידיעה הדתית. אבל כמו שבבין השמשות, המציאות כבר משתוקקת למגדת חיים חדשה, אז אם לא תקבל את המזון שלה, המערכת הקודמת לא תזין אותה. לכן הוא אומר, ברגע שיש כבר הכשר לאידיאלים גדולים, אז אם אתה תמשיך להפתיק את השתקד באידיאה הדתית, למרות שאני מאוד מאוד צודק, כי זה רחפנות, זה הזיות לחשוב שאנחנו כבר בני נביאים. את הסדר היום שלך של כל הלכות תפילה ולכות ברכות אתה בכלל סגרת אותה בצורה נכונה, זה ברור שאנחנו אסור לדגש שלמים. אבל הוא אומר, אבל אם לא ניתן את המזון הזה של הקומה החדשה, זה מה שבעצם כל סיבת הכפירה, כל לקרוס, כן, את הדברים האלה, אם אתם זוכים, זה בעצם כל הדברים שלנו, גם פסקה מפורסמת באורות התשובה, נכון, עם הקודמת לכל אי כבוד הדת. כבוד הדת זה מה שרואים כאן, נכון, בישראל תלתו, זה הידעה דתית, שזה הכבוד שאדם מקש ליצרו, לדעת שיש כאן משהו גדול שמצא מעליך. אבל הוא אומר, אף על פי, נכון, אתם זוכים, ש... מתרבים האורות, ואז האורות הקטנים נראים כאילו נדחים, ואז החוצפה באה, וזה מה שדוחה את כולם. אבל ובאים בני פריצים להעמיד להם חזון, אבל החזון שלהם קורס, כי הם בגלל האורות הקטנים שהם דחו אותם, כי בסוף שבא צריכים שאירו, והרב נכון קודם פרש בסוף שמה, שצריכים להעיר את שתי האורות בסוף, נכון? הבעיה ש... דור פרצי בבן פרצי, ומחדק לקוד שוכן. לא, לא, אני שצריך לעבור לשם אולי. קודם לכל מיני התשובות של מאות אחרי, היא התשובה אל כבוד השם. עוד פעם, אפילו שאני חושב כבוד השם, אדם לא יכול לשאול, אם לא מבין שיש משהו גדול, שמכובד, שמצא מעליו, שזה עניין של הידי הדתים, לא, אף משיב את אחרי בו, שאולים תלים, שאול של כבוד, עם כל רוחבו צאו, והכיל את השלט הגדול של אותה תשובה, שתמצית נקודם, יקר מחוכמה וכבוד, כי בעצם יש כמיהה, אל האידאה האלוקית, אל המדרגה הזאת, שבעצם מתגלה בתכלית העמוקה יותר, של כל התורה כולה. וזה עושה את השמה שלא רגע לבקטת משיכה. יכול לקרוא את כל לוחות עצמה קטנים ממנו. באורה הגדול בראשית התפרצו, נראו כאילו דוחה את האורה הקטנה. ובני פריצים קמים תשים להעמיד חזון ונכשלים. אבל הכישלון, כי הם רוצים כבר ידיעה אלוקית, ונכשלים, כי בסופו של דבר צריכים עדיין הרבה את הידיעה הדתית. אבל הוא אומר, אז מה המסקנה שבו לחזור לגלות? הוא אומר, הכישלון לא בקיאים על די אורות הקטנים שלנו כאילו ניתחו. והוא גדול פועל על את פעולתו. וידוע לא ינח את השם לגלות בכל צבע העליונות והתחתונות. גדול פרטי בן רצי ומחדק לכל שושן, שיהיה את ההתאחדות שתי הדברים האלה. אבל יש כאן, הרב כאן רק מתאר משהו מאתגר. תקופת בין השמשות. תקופת בין השמשות היא תקופה שכבר יש צביעה לאור גדול יותר, אבל מצד שני, חייבים עדיין את המקום הקודם, ראוי כאן להזכיר גם את עין היה, שבת, לא יצא אדם, לא יוריד אדם את התפילין, בערב שבת השמשות עד שתחשך, שם הרב בדיוק מדבר על זה, כי שבת זה הידיעה אלוקית, שהיא עצמאות, אז לא צריכים עכשיו לדבר בשפה של אותות פרטיים, שתפילין כאילו בכל מדגישים, זה משהו פרטי שהזכיר את הקדוש ברוך הוא, כל המציאות כולה אלוקית, בימות החול צריכים את התפילין, בין השמשות, עומד המשנה שמה שצריך אדם להיזהר שהוא כבר מרגיש את מתבשם מערך של שבת, אז הוא יכול לוותר לתפילין, ואומרים לו לא, אל תוותר על תפילין, כי אל תוותר על הידיעה הדתית. אבל מצד שני אומר כאן הרב, אבל אתה חייב כבר להזין את אותם אנשים לפחות ברוח שלהם ידיעה אלוקית, כי אם אתה לא תזין את הברוח מידיעה אלוקית ויש לו הכשרה למקום מסוים הזה כאן, אז שר גבתי הרם מים יעני, אז הדבר הזה לא יועיל. אני רק אולי, רק להשלים...
אתה לא יכול.
איך, איך?
בבוא אתה יכול להזין אותם.
איך, מה זה?
איך תזין אותם במה שהם צריכים? אתה רק על ידי רוח של לבואה אתה יכול להזין אותם.
אין, נכון. או יש גם דברים שהם הקדמות לנבואה, שזה פנימיות התורה ושערי הפנימיות ולימודי אמונה, שהם אלה שמבשמים את המרחב של הדבר המסלם הזה. זה משהו באמת מאוד עדין כזה, שזו כזה שמצריך בדעת שלו כבר להיות קשור למרחבים שקשורים לנבואה, קצת מה שדיברנו גם במוסר הקודש. ומצד שני, עדיין צריכים אבל גם את האחזות, גם באורות הקטנים שלא ידחו, כי אחר כך הדבר הזה, זה נרצה להעמיד חזון וניקשל. וזה כמו שאמרתי, כי סוף סוף הידיעה הדתית היא לא רק בדיעבד, שיסלק האור ונשאר רק ידיעה דתית. יש בה משהו מסוים שהיא מאוד מאוד מעדדת בנו את התביעה לגודל. אם זוכרים מה שמענו, שאם יהיה רק את המירוק של הרב, בלי הליבון של נפש החיים, ובלי הצירוף של החסידות, אז האמירה של האידיאלים אלוקיים יכולה חלילה להשאיר אותנו רדודים ולא לרומם אותנו למקום גדול, שזה בעצם מה שאתה התכוונת, הפסקה בהמשך אורות ישראל, פרק ח' בפסקה ג' ד' סליחה, שער גבתי הר דלא מעני, אינו כי מצד החומריות של נעת השימוש. מצד סגולה רוחנית של ערך כבוד ודאי מעני, של הכבוד, תורים ודאי מעני. מה שבצלת ונר של אבטלה, עשוי לכבוד. שתף גבי יום הוא מוכר. ששמים בבית כנסת נר שדולק ביום, אז אולי מבחינת, כמו שאמרתי, מבחינת הגברת התאורה, הוא לא מועיל בכלל. אבל כן מועיל, כי הוא מעורר כבוד, כי שלטים אותו לכבוד. ובדיוק זה מה שהתפקיד של השגה בתארה, שהוא כן מעני, כל מה להזכיר לנו, שיש משהו גדול יותר שיוצא מעלינו. ולכן יש תמיד תפקיד גם לידי הדתית. אני חושב שאולי פעם הזכרתי לכם, שהיה פעם ב... עטרת כהנים, איך קוראים לחוברות שלהם, עיתורי כהנים. אז זה תמיד חכם אחד שכתב שבכל התנ"ך לא כתוב שהיהדות היא דת, כן? זה הדת זה רק ניתנה בשושן הבירה אומר. וחודש אחר כך היה ראש הרב לוינצן על גיליון עיתורי הכהנים קודם, אמר מתפלא אני על אותו רב, איך אומר את זה? יש פסוק מפורש שכל ילד יודע אותו, במשל זאת הברכה שאומרת אותו בשמחת תורה, מימינו אש דת למו, איך הוא נשמעת ממנו אותו פסוק, עכשיו נשמעת ממנו בצדק אותו פסוק, כי זה כתוב כמילה אחת, אש דת, חזל דורשים, דתיהם של אלו אש, שבעצם מה לומר, יש ביהדות דת, אבל היא תמיד בולעה בתוך האש, היא נחלט בתוך משהו יותר גדול, אבל זה ודאי שלדת יש תפקיד גדול מאוד, אבל כל זה בצורה אמיתית, כאשר היא נחללת בתוך סדרי האורות הגדולים. זה מה שלכן הרב כאן אומר, בדור שלנו, בדור של ששבים לארץ, אז יש כבר את ההכשרה לידיים גדולים להיות בכירים ודדים, וידיים קטנים ושפלים כבר לא יכולים להיר שם, שעל כרשניה, על כן רק ירד ידלים הצפונים, ידלים אלוקים שהם הגנוזים בנפש רומה. רק על ידם תגלה העוצמה הלאומית, ואורך שם תפעמים מעולם, פיוט הסליון שכים השלימים טובים נכונים לקבלו על הקירו גם עכשיו. שמה שם מדגיש גם עכשיו, כי אנחנו עדיין אמנם לא נמצאים שם, אבל לפחות צריכים להיות מכוונים אל המדרגה הזאת. זה כל הקדמה שהרב בעצם מביא, שכמו שהגלות שלנו באה בפסקה של צנח ישראל טוב, כי זה אנחנו את האיחוד בין הידיעה האלוקית לבין הידיעה הלאומית, ואז כבר הופרדו התאומים ביניהם, אז גם הגאולה לא תוכל לבוא, אלא מתוך האיחוד שיעשה בין שתי התנועות האלה. קיבלקה, לבושן דלביש בצפרה, לא לביש ברמסה, אני כן יש כאן הרבה מקורות שכתבתי מדברי הרב, שהרב מדבר על הלבושין, שהרב אומר שעכשיו האמונה ירדה, דגה אחרי דגה ולבשה בגדים מצויים, וזה התפקיד של תלדי החכים בדור שלנו, להסיר את הבגדים מצויים, ולבש אותה בלבושי כבוד, שהם אלה שיתנו לכל המערכת הזאת, לכל דברים, את ההקשר הגדול הגבוה שלכם. וכאן הרב, מקיים אותנו עוד איזשהו משפט אחד חשוב, אומר הרב, כל מהלך החיים, של תורת אלוקים החיים שלנו, בין לימודה, בין עשייתה ושמירתה, לכל פרטי הסתפויותיה, על פי הקבלה והמסורת, הנבקים שמעת אומר, מלך טבעי והיסטורי, הוא רק דרך אחד לגלות על דוד המאור של השפעה האידיאלית הלוקית, שבכלל לא אומר לפרטי פרטיה, בסעיפי סעיפיה, שמעבר על אדם תתעלב את אומרים קורה כללי. כל מי שרואה את הפסקה הזאת, ויש לו טיפה עירת שמיים, מזעזע איך אפשר לקרוא פסקה כזאת. כן, כי בפשט שלה, מקריאה אולי החפוזה שלה, הרי אומר כל מהלך החיים, כל תורה, כל עשייה, כל מיני אלה, הוא רק דרך אחת לגבי את המור של השאיפה האידיאלית האלוקית, שבכלל אומר לפרטי פרטיה. ואפשר לטעות ולומר, שרק הוא אומר, יש הרבה יהדות, יש הרבה דרכים לגבי את היהדות. המצוות זה רק דרך אחת, אבל יש גם דרכים אחרות, כן? בהקשר המסוים זה כאן, זה כאילו לקרוא מה שניסיתי להיזהר ממנו, שבעצם לקרוא את, את ה... לא רק, כאילו, להשתחרר לא רק מלבושי דרמסה, אלא גם מהגוף המצוות עצמם. ובעצם לומר שהמעבר מהידיעה הדתית לידיעה אלוקית, זה מעבר מיהדות של מצוות ליהדות של רוח או משהו כזה, כן? זה ודאי, כמו שגם הדייק מקודם, זה לא כוונת הדברים, ונראה בהמשך מפורש שהרב בהמשך נראה לי אפילו יאמר בדיוק הפוך בשורות הסופות, הסופיות של הפסקה כאן, נותן שעזרו להסביר את כל מושג אלוקים ישראל, בפני של רגש דת רגיל, לא מצוחבת בקיום המעשי של תורה ומצוותה בפועל, פשוט זה אחר כך סיני פושה לחמת של הלאומי ישראלי, ודווקא הרב כאן דווקא בא מאוד מאוד להדיר את עניין המצוות. אז יש שלושה דרכים נכונות, לא כמו שקראתי עד עכשיו, איך לקרוא את הפסקה שאמרתי, כן? אני שולל את האפשרות שזו רק דרך אחת, אבל יש חלילה אלטרנטיבות אחרות, וקראתי בשלושה דרכים אחרות. דרך אחרת, הפוכה לגמרי, ככה הרב קנר קורא את הפסקה, שכל מהלך החיים שלנו, וכיו חיים שלנו, בין מודד, הוא רק דרך אחת לגלות לידו. הכוונה זה רק הדרך היחידית שאפשר לגלות. אין דרכים אחרות. רק דרך הדרך הזאת היא, והרב כאן אומר את הדברים קצת בהקשר, שלא כל כך קשור למה שאמרנו קודם לפי זה, אני לא מבין איך זה מתקשר לקודם, אלא ככנה להמשך. שמי שמנסה רק לקחת את הרגש הדתי, אבל לא דרך תורה ומצוות, בסוף יהיה לו גם בוז ללאומיות, ובסוף זה יגרור אותו לכל דברים אחרים, והרב אומר, בעצם זה עניין המצוות. עניין המצוות הוא בעצם בצורה אמיתית, מה שבא לחבר אותנו אל הסוד הלאומי שלנו, כי הרב בעצם עומד בהמשך שהנצרות או הרפורמים שביטלו את המצוות המעשיות, הם בסוף גם פירורו את המושג שקרא אורך אחים ישראל, וכביכול בעצם הקשר של כאן הרב אומר, מה הם אלה אותם אידיאלים עורקים שליבן עם כל המאמר כולו? הם המצוות, כמו שהרב יאמר באמת מפורש גם מאמר עבודת אלוקים, שכל, איפה, יש לו את הביטוי כזה, שהכל נתלה באשכול של המצוות, לא זוכר את התורניות, זה יותר בנחת, כל עובדים תלויים לא זוכר פה, טוב, אני לא רוצה לעשות שם, מפרש מחבר את כל הסוגיה של האידאל מקים למצוות, זה אפשרות אחת לקרוא את הדברים כאן, בסדר? אפשרות שנייה לקרוא את הדברים, שככה שמעתי מהבן ברדך, אז זה קשור גם למקודם, ולומר שהרב כל האחים של תורת החיים שלנו, מן יוצא ושלנו כל בתי המצויה, והקבצות המפגים של תורניה, הוא כל הדברים האלה רק דרך אחד לגלות אותו, הכוונה אל תראו אותם כאוסף של המון המפותים, אלא תראו אותם כמארג אחד שלם. הכל הוא הרמוניה אחת שלמה. הוא רק דרך אחת, הוא לא המון המון פריטים שיהיה להם דבר השם צו וצו קו וקו זה פה זה שמה, אלא כל זה, זה בעצם זה מתגבש למעלה אחת שלהם, לגלות את דעות המון של שווה האידיאלית אלוקית. וזה בעצם אולי ההבחנה המהותית בין אידאה דתית שרואה את הדברים כהמון המון המון פריטים, לבין האידאה אלוקית שמגבשת אותם לכלל מערכה אחת, כן? אז כאילו בעצם הכל הוא רק דרך אחת, אל תיתן שזה המון המון מצוות שכל אחד מפני עצמה, אלא זה מתגבש לכל מערך אחד. בעצם שהכל מתגבש לקראת מערך אחד, זה בעצם מידת המלכות. כי מידת המלכות היא זו שלוקחת את כל החסד, גבורה, תפארת, כל המידות כולם, והיא זאת שמאגדת אותם להתגבשות אחת, למכלול אחד שלם שמכילים את כל דברים מתוכו. ואז בעצם הזקה כאן של הרב, של ליבוש את צף רמצה, ראו את כל הדברים צו לצו, קו לקו. לבושי דצפרה, טובים מהכל לראות איך כל הדברים האלה הם הבאה של אור אלוקי. בסדר? זה אפשרות כבר נוספת, תקינה שנייה לקרוא את הדברים. אפשרות שלישית לקרוא את הדברים, שהיא די דומה לאפשרות השנייה, אבל במהות, אבל היא חוזרת לאפשרות המינוס אחד שאותה שלנו בהתחלה. שהרב אומר, כל מהלך החיים של תורת החיים שלנו הוא רק דרך אחת, הוא בעצם בא לומר, את כל המצוות אפשר לראות דרך מהלך מסוים, שאליו התרגלנו לראות אותו בתור שפה של כבוד השם, אבל את כל המצוות אפשר לראות גם בדרך אחרת. עכשיו אומר, היא רק דרך אחת ויש דרך אחרת, לפי זה לא הכוונה בצד העובדתי של האיברים עצמם, של התווים עצמם. אלא יותר בשאלה של הניגון. מהלך החיים בגלות ראה את כל הדברים האלה דרך סגנון מסוים שבא יותר לבטא את כבוד אדם ליוצרו. אבל הרב אומר, תדע שאפשר לראות את הדברים האלה גם בליבוש את כל התורה כולה לפרטי פרטיה, אפשר לבחון אותה במבט אחר לגמרי. כן, אז בהקשר של זה כאן, זה קצת אחוזה אולי למשהו שקצת יותר פשט הפסקה, אבל בצורה הראשית היא מבילה, אבל כן יותר לצלם לדגש של מהלך אחד, לעומת מהלך אחר שהלך לקרוא את הדברים, וזה בדיוק המעבר מלבוש דצפה לרמסה, שזה כן מקביל קצת למה ש...
תיארנו בצורה חיובית דרך הדרך השנייה שהזכרנו, שבעצם לראות את הכל באגד אחד שאותו הדברים מאירים. בסדר זה?
זה מה שאומר, אשר לנו?
איפה, איפה?
כל מלאך החיים וכל אשר לנו.
כן, אשר לנו.
המצוות כשהם שלנו עכשיו בנוכחות הזאת עם
אשר לנו עכשיו כאילו,
כן.
אבל תדע לך שבעתיד אפשר לראות אותה בצורות אחרות לגמרי, כאילו אשר לנו כוונה בגלות, כל אשר לנו עכשיו בגלות זה צורה אחת נפלאה שאתה שם את כל תורה כולה, אבל לעתיד לבוא או שהתקדם בשלבי הגאולה את כל המצוות האלה נוכל לראות גם מלאך אחר לגמרי. סדר דרך שלישית ודחינו ורחימו, אני אומר גם דרך רביעית שהיא מחזירה אותנו לכאורה ממש לדרך הראשונה ראשונה, אבל במקום יותר מזוכח, וזה כל סוגיות סוגיית מצוות בטלות לעתיד לבוא. שהרב אומר הסוגיית מצוות בטלות לעתיד לבוא, לרב יש הרבה הסברים לדבר הזה, אבל אחד מהם זה לא שהתורה לא תהיה נצחית, התורה שלנו תהיה נצחית, אבל בטלות, אני אסלח את זה בלשון שלי, בטלות ברוב, הכוונה של עתיד לבוא יהיה גילוי שם השם, יתגלה בעוד כל כך הרבה אפיקים וגילויים חיים נוספים, שוודא שהשדרה היסודית שלהם היא תרי"ג המצוות, אבל זה יתמלא בעושר של הרבה הרבה גילויים חיים. זה ממש קשור למה שדיברנו בשיעור הקודם על השוויה מעשית ושכלית, שזה הצד השלדי של התורה, אבל עתיד לבוא זה יתפצל להמון המון דרכי חסידות, שזה בעצם מה של עתיד לבוא. היום המפגש שלנו עם אלוקות נעשה דרך תפילין, ציצית וכל וכל, והם עדיין גילויים אובייקטיביים של אלוקות שהם יישארו לנצח, אבל לעתיד לבוא יהיה כמו שנאמר על חנוך, שעל כל מינה ומילן שהיה תופר היה אומר ברוך כבוד השם, ברוך שם כבוד אותו לעולם ועד. אז לעתיד לבוא יהיה מרחב על, עוד הרבה יותר עשיר, הרבה יותר גדול, שדרכו אור אלוקי יתגלה, לא חלילה כביטול הדבר הראשון, ואולי לעולם הצד השלדי יישאר הצד השלדי, אבל יתרחב למרחבי חיים אחרים, שזה חלק מההבאה של איך האידאה האלוקית היא בסופו של דבר. באידאה הדתית יש התרכזות בשלט של, של גילוי של שם שם עולם. האידאה האלוקית מבטאת את הפריסה של כל המרחב, זה דברים אתם זוכרים שהרב מדבר בקדושת הדומייה, שאם יצמצם את עצמו קדוש הדומייה לעבודה פרטית בתפילה ובתורה, ירגיש ככה הרב שם אומר שחונקים מצוותים נפש שרוצה להתרחב מאוד מאוד, כן? ודאי שם הרב לא מתכוון לומר שהוא אדם שם זה לא יתפלל ולא ילמד תורה, אלא שרק יעתיר אותה, יעשיר אותה בהרבה גילויים, גילויים חיים נוספים. כן, כמו בית ראשון בדיוק, שזה בעצם זה היה, קיימו לי גם מצוות, אבל היה אור כזה גדול שעטף את הכל, שלא זיהו את הדבר הזה כסוגיה פרטית שעומדת בפני עצמה. ועל בשביל זה כאן רק דרך אחת, הכוונה לא דרכים אלטרנטיביות, אלא זה אולי השלט, אבל יש מרחב שלם שעוטף את הדברים האלה. בסדר, אז כל ארבעת הפירושים האחרונים נברו מהם מה שנברו מהם. לא, כי בעצם אמרנו שיש לבוש את הצפה של דרמסה, שאתה מקיים את כל המצוות כולם, אתה יכול, כמו שהרב אמר באורות אורות ישראל ח' ב', אתה יכול לראות את כל המצוות כולם, לפרש אותם בתור איך הם מבטאים את הרגשי קודש אדם לקדוש ברוך הוא, אתה יכול לראות את כולם בתור הקשר של איך הם מתקנים למחוש עדיין. אז מלא הדרך המסוימת שדקה התרגלנו לראות את הלצות בגלות בצורה כזאת שמבטאת את הגבל של אדם, הרב אומר, זה נכון, זה נפלא, אבל זה רק דרך אחת. את כל המצוות כולם אתה יכול לראות בדרך אחרת, לא שדרך אחרת מעשית איך לעשות את הדברים, אלא הקשר אחר שדקה תראות את הדברים. ולכן כמו שדביר אולי שם את הדגש שכל עוד פעם, כל מהלך, מהלך החיים, יותר צורת הסוג הזה שמעתה, של שוטרת חיים אשר לנו, איך שעכשיו לומדים אותה בדרך זה, 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 בכל דברים האלה, הוא רק דרך אחד לגלות אותו, אבל תדע שכל המצוות האלה עוד יכולים בעתיד פתאום לראות אותם, פנים חדשות באו לכאן, לראות אותם מתוך הקשר אחר לגמרי, כן? שזה כאילו ממש חוזר לפירוש הראשון של דרך אלטרנטיבית, אבל בהקשר לא של גופי המצוות, אלא של ההתהלכות של עצמה של הדברים עצמם. בסדר? כמובן זאת השם, חשוב למה, כי כל הבת הפרושים האחרים, וזה קשור למה שאנחנו רוצים כאן, הם סוף סוף דווקא בשורה האחרונה מאוד מאוד מעצימים את המצוות. רק נגיד לנו, תדע שהמצוות עצמם, יש בהם יכולת לראות אותם בהרמוניה, לפי פרוש אחד שמענו. יש אפשרות לראות אותם בהקשרים של תיקון עולם. יש לראות אותם אלה בהקשר כזה שהם השלד לכל המחווי חיים שעוטפים אותם. ואולי מלא חוזר לפרוש הרב קנר, שמלא אי אפשר בלעדיהם. כל זה רק מלא, כן מוכוון כלפי המשך, שמלא שהיו כל מיני כאלה בעם ישראל שנצאו לרופף את הדבר הזה, איבדו את הכל.